אני לא רואה בשתי ברכיים האלה. אני צריך להשקיע יותר. הגענו! לפני שאני אצייר עוד מישהו. הגיע הזמן?
שתי דקות,
היה לפני שתי דקות. טוב, בינתיים תבדקו. עשינו בפעם הקשורת למשוואה בין פעם ראשונה שנייה, ועכשיו תבדקו את הפעם השלישית. כמו מים. ואת נפתו לי, אתה עובד על זה? אני עושה חזרה בינתיים, בסדר? כשהתחיל השיעור צמנו לי. שאמרנו ש... אשת מנוח לא מדייקת כשהיא אומרת למנוח את מה שהיא אומרת, ומנוח בגלל שהיא לא דייקה מבקש, הוא חשב שזה הוראות לא, איך לגדל את הילד, אז הוא מבקש הוראות. זה מה שאמרנו. דיברנו על מה היא לא מדייקת. ובגלל שהיא לא מדייקת, בכוונה היא לא מדייקת, לכן מנוח מעתיר ומפציר, חופר, רצינו להגיד, לקדוש ברוך הוא שישלח את איש האלוקים עוד פעם, ובזה אמרנו, הוא מביע איזה מין משהו מוזר, הוא לא סומך על קדוש ברוך הוא, אומר קדוש ברוך הוא, אני אחליט, לא הבנת טוב, אתה חושב שאפשר לשלוח אליה, תשלח אליי, וזה לא יודע מה מילת, אבל דור זה גם הוא אומר שהוא ממש לא סומך על אשתו, לפחות מבחינה טכנית הוא לא סומך, הוא לא חושב שהיא הבינה טוב, הוא לא חושב שהיא הקשיבה טוב, אז התפילה מיותרת, מרבה הפתעה התפילה שלא מתגשמת. הרבה פעמים אתה מתפלל סתם, נכון? יש שאני טועה, ובגלל שאני טועה אני מתפלל. אין שום בעיה, ואתה מתפלל שמי יודע מה יהיה. זה מתבר שהכל היה סתם, אתם שוכחים את זה, כי הדברים העצובים האלה שהם עושים ברור ככלום, אנחנו שוכחים. יש לנו קורבן תודעים, אנחנו זוכים, אבל הרבה פעמים שוכחים. ופה מנוח, ויתר מנוח. אל השם, והשם מקשיב לו. וישמע אלוהים בכל מנוח. זה ביטוי מיוחד, לא כתוב לשמוע אלוקים לכל מנוח, לשמוע לקולו של מישהו זה לקבל תפילתו, לשמוע בקולו זה
כן ציווי,
לקיים ציווי, אלוקים מתנהג יפה, ככה כתוב פה, נכון? שמע בקולי, כי אין מה לשלוח, אין שום סיבה בעולם לשלוח עוד מלאך, לא צריך לשלוח את איש האלוקים, קודם כל זה בכלל לא איש אלוקים, סתם לא, הוא לא יודע, מנוח חושב שזה איש אלוקים, זה מתפלל לא נכון גם במילים שלו, אבל אלוקים מקשיב לו, מה אומר לו איש אלוקים? ויבוא מלאך אלוהים עוד אל האישה. הוא עוד פעם לא בא למנוח. למה הוא לא בא למנוח? כי אין לו מה להגיד למנוח. והיא יושב בשדה ומנוח אישה אין אימה. ותמהר האישה, האישה יודעת שזה לא בא בשבילה, מכיוון שהיא יודעת מצוין מה אמר לה מלאך. ותמהר האישה ואתה רוצה תגיד לאישה ואתה אומר לה, מי נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. היא לא אומרת לו שלום, היא לא אומרת לו חכה רגע. היא רואה אותו רצה מהר. ועוד פעם אומרת למנוח זה איש. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו. אם זה גמרא מפורסמת, נכון? שמנוח אומרת על מה עם הארץ היה. למה? כתוב שהלוך אסור להלך אחר אישה. מנוח עם הארץ היה שהוא הלך אחרי אשתו. הגמרא אומרת לא, ואם אחרי הצתה. זה לא שהסדר תנועה שלי הולכת ראשונה, והוא הולך שני. הכוונה שהוא הולך אחרי הצתה. זאת אומרת, זה לא בדיוק הצתה, הצתה בעין, ובצד, ובטף, ובאי. זה לא בדיוק העצה שלה, כי הוא ביקש את המלאך, אבל לכאורה בזכותה מגיע המלאך. יש פה איזה אבא אמינה שמנוח הוא עם הארץ, אבא אמינה של גמרא זה לא דבר שקל לזלזל בו, ויבוא אל האיש, זה בכלל לא איש, ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה ויאמר אני, ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו, תסביר מה לעשות עם הנער, עוד פעם, הוא חוזר לנער. מה אומר לו מלאך השם? זה אנחנו צריכים להקשיב טוב. בואו נראה מה אומר המלאך. ואומר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי לשעת השמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושחר אל תשת וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתי אל תשמור. המלאך לא יכול מה? לשקר. שקר, כי הוא מלאך. אבל המלאך, מבין שתי האופציות, בחר באופציות השנייה, באופציה השנייה. זאת אומרת, הוא לא חוזר על מה שהוא אמר בתחילת הפרק. ממש לא. את כל מה שהאישה צנזרה, המלאך משתף איתה פעולה ומצנזר גרוע. יש פה איזה משהו שהוא נראה מיותר לגמרי. תפילה ללא צורך, קבלה ללא צורך, והמלאך אומר לו דבר, שנראה, זה לא אמיתי. הוא חוזר מילה על מה שאמרה אשת מנוח בפסוקים בפסוק ז'. אל תשתה, אל תאכל קמרים, נזיר. בקיצור, הוא לא אומר שום דבר על הנער, אבל הוא לא אומר למה. אז אי אפשר לקרוא לזה שקר, אפשר לקרוא לזה תחמון. בסדר? אין הבדל בין שניים, אתם אומרים. אתם צודקים. תחמון זה גם שקר, אבל זה שקר עדין יותר. זה שקר חלקי. כמו שהיא לא שקרה, אלא קצת עיוותה את המציאות, ככה הוא גם שותף לעיוות המציאות. אתה יכול לקחת את הכיסא שלי, אני אשב. אני אפילו אראה לך שולחן, כתוב עליהם. החז"ל אומרים על זה, את מה שהם אומרים, בפעם הקודמת זה קרה. בואו נראה אם יש פה את חז"ל הזה. אז נקרא לכם, אתם זוכרים מתי זה קרה בפעם הקודמת? קרה בפעם הקודמת, פרשת וירא. כך עשה הקדוש ברוך הוא. בר כפרה אומר, כתוב לנו, ויקרא רבה. בר כפרה אומר, כתוב שלנו, גדול שלום שדיברו הכתובים לשון בדוי בנביאים בשביל להטיל שלום בין איש ואשתו. שנאמר, הננה את הכרה ולא ילד בעריף ילד בן, אבל למנוח לא אמר כן, אלא מכל אשר אמרתי לאישה תישמר, מכל מקום סימנים יצחה. זאת אומרת, פה זה מעודן, יש פה שלוש ורסים. ורסה הראשונה, שהמלאך אומר לאישה, גברת את הכרה, ובשביל להיות מסוגלת ללד בן למנוח, את צריכה לעבור תהליך. הוורסיה השנייה זה מה שהאישה אומרת. היא לא הכרה ולא נעלה, אם הולך להיוולד לנו בן כזה גדול, שבשבילו צריך להתכונן, זה לא שיש בעיה. הוורסיה השלישית היא ורסיית ביניים, ככה מזהם בר כפרה. הוא לא מזכיר את הנער, הוא אומר, אדוני, דיברתי אל האישה, אבל הוא לא מזכיר שהיא הכרה. היא רק צריכה סימנים. זאת אומרת, המנוח מקבל מענה לשאלתו, הוא צדק. הוא לא צדק בכלום, אבל אין לו מלאך לשתף פעולה עם הפנטזיות של מנוח ועם הפחדים שלו. הוא אומר לו, צדקת כשהיית צריך לקרוא לי עוד פעם. צדקת. משום שבאמת היא לא העבירה לך את זה כמו שצריך. זה לא רק מה לעשות לילד, לילד לא צריך לעשות שום דבר, חס וחלילה מנוח, אל תתחיל להנדס את הילד. וזה בשביל האישה, אבל זה לא שהאישה הכרה, היא צריכה סימנים, היא צריכה איזו תרופה קטנה. יש הבדל בין אישה הכרה לבין מי שצריכה תרופה קטנה. זאת אומרת שהמלאך בוורסיה השלישית לא מציב איזה מצב בעיניים, וזה לא נכון. כי ההגדרה... איך אומרת זה באמת? במקום ורסיה, נו.
הגרסה.
הגרסה השלישית הייתה צריכה להיות כמו הגרסה הראשונה. כך הוא היה צריך לדבר. הוא היה צריך להגיד, לא, אשתך הכרה, והוא משתף חלקית, הוא משתף פעולה. על זה אומר בר כפרה גדול השלום. שדיברו הכתובים לשון בדוי בנביאים. הנביאים, המלאך. אני לא רוצה להגיד משקר, אז אני לא אגיד את זה. אבל בדוי זה מילה נדבת כשקר. המלאך אומר לא אמת, המלאך. למה? בשביל שלום שבין איש ואשתו. בשביל לא לסכסך בין מנוח ואשתו. שזה חזרה כמעט מדויקת על פרשת וירא, ששרה צוחקת את פניה לאמור, האף אמנם מלד ואדוני זקן, והקדוש ברוך הוא אומר, לקח מפורש בפסוקים, אומר לאברהם, למה זה צחקה שרה בקרבה לאמור, האף אמנם מלד ואנוכי זקנתי? שרה לא אמרה ואנוכי זקנתי, שרה אמרה ואדוני זקן. ושם המדרש חוזר שוב ואומר אותו משפט, גדול השלום בין איש ואשתו, שהקדוש ברוך הוא שינה. שינה, שינה זו עוד מילה נרדפת ל... בדיה. יש את זה הרבה מילים נרדפות בעברית, לצערנו, כנראה משתמשים בזה מדי פעם. אז יש פה, שם אלוקים שינה, אלוקים אמת, חותמו אמת, מלאך זה אמת, למלאך אין יצר הרע. ובעצם בשתי הפעמים האלה אנחנו לומדים יסוד מאוד חשוב, שמערכת היחסים בין איש ואשתו היא לא סתם מערכת יחסים טובה ונחמדה, זו מערכת יחסים שכל כך חשובה לאלוקים, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו מוכן להגיד לו אמת. להגיד לו אמת, למרות שאתם יודעים שבין אברהם לשרה יש לנו סיבות טובות להניח שגם אם אלוקים היה אומר לאברהם את האמת, שאמרה אדוני זקן, אז לא היה מגיע לבית הדין לבקשת גט, נכון? אברהם ושרה, צדיקים, עליונים, לא היה פורץ ביניהם סכסוך, לא בכיוון בכלל, אברהם ושרה. אבל היה יוצא איזה קמט דקיק, מיקרו-מיקרו-מיקרוסקופי, ובשביל הקמט המיקרו-מיקרו-מיקרוסקופי, הקדוש ברוך הוא משנה. ככה אומרת הגמרא, יש פה שתי פעמים אותו דבר, תראו, אנחנו יכולים ללמוד מזה לקח לכל זוג, נכון? גם אהרון הכהן היה עושה את זה, וכמה חשוב להשקיע בשלום בית, וכמה חשוב יותר בשלום בית. מה זה קשור ליצחק? ומה זה קשור לשמשון? בשביל מה דחפו את זה פה? סתם החליטו ללמד אותנו פרק בזוגיות, אז דחפו את הפרק הזה לראות איך המהלך משתף פעולה, סתם זה היה. ברור שלא, ברור שיש פה משהו מהותי לשמשון, ברור שיש פה משהו מהותי ליצחק. אנחנו מצאנו עוד קשר בין שני הדמויות, נכון? ויעתר, הפעמיים היחידות שכתוב בתנ"ך את התפילה בלשון עתר זה יצחק ומנוח ושמשון. יש פה איזה מכנה משותף מאוד גדול בין, יש עוד הרבה מכנים משותפים בין יצחק ושמשון. שניהם, ויהי כי זקן יצחק ויכרון עיניו מראות, בסוף ימיו יצחק הוא לא רואה, הוא עיוור, וגם שמשון בסוף ימיו מנקרים את עיניו. יש עוד קשרים בין יצחק ושמשון? כל זה קשרים חיצוניים בין יצחק ושמשון, ואם נשבור את הראש אולי נמצא עוד כמה. אני לא עסוק בזה. אני מנסה לברר את הקשר הפנימי. למה דווקא ביצחק ושמשון, אז הקדוש ברוך הוא והמלאך ישנו לפני השלום? זה לא ברור שזה יקרה אצל כל אחד. למה דווקא השליחות שלהם היא כזאת שטובעת את זה? למה יש פה את הפרק שמספר לי? מה הפרק הזה עושה בכלל? הפרק הזה היה צריך להיות פסוק אחד. איך מסתיים הפרק? אולי דרך זה נתחיל לקבל את התשובה. ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל עניו ויברכהו אדוני. ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן בן צורה ובן אשתול. אנחנו קראנו את הפסוקים של סוף הפרק, מה? נכון? ראינו שהיא יודעת שזה מלאך והוא לא יודע שזה מלאך. נכון? את זה ראינו, כן?
כן.
אז הנער גודל, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בן צורה ובן אשתול, אומרת הגמרא בסוטה. בואו נראה אם נמצא את זה. גמרא מפורסמת שהייתה רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. כן, אמר רבי יצחק דבר רבי עמי, באמת שהייתה שכינה מקשקשת לפניו כזוג. כתיב אחא לפעמו במחנה דן, וכתיב עם ארתם פעמון ורימון. לפעמו זה מלשון פעמון. זה גם הביטוי פעמו בעברית, נכון? מה זה לפעמו? יש גם בפרשת שבוע, ויהי בבוקר ותפעם רוחו. אבל פה זה קצת דגשים אחרים. רוח הקודש, אני אנסה להסביר מה זה רוח הקודש. רוח הקודש היא ממש לא דומה לפעמון. זה ממש לא דומה לפעמון, זה אולי בדיוק הדבר ההפוך מפעמון. כי רוח הקודש, לפי מה שאנחנו לומדים ברוך השם, זה איך אמר אומר, שמי שהוא תמיד חכם גדול, שהוא צדיק עליון, שהוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, ואין יצרו מתגבר על הדבר בעולם, והוא עסוק תמיד במחשבות עליונות ופנימיות וניסאות, והוא הולך ופורש מדרכי ההמון, עוסקים בדברים בטלים, רוח הקודש שורה עליו. רוח הקודש, כדי להגיע לרוח הקודש, אתה צריך לרכז מאמץ סי של חיים שלמים ומפוארים, אישיות מאוד נישאה וגאונית, שמתגדלת בסופו של דבר, בסוף המסלול של מסילת ישרים, שכל מי שראה קצת מבין מה זה, כמה המסלול הזה תובעני, יותר מכל מסלול אחר, אדם זוכה הלוואי להגיע לרוח הקודש. ופעמון זה בדיוק הפוך. אם היום לפני שרצים הביתה, לוחצים על הפעמון, נכון? זה לא פעמון, הרעש הזה שאתם יושבים בדלת, הכפתור הזה שאתם לוחצים עליו הוא לא פעמון. פעמון זה, אתם יודעים מה זה פעמון? זה מתכת עם ענבל. חז"ל קוראים לו ענבל זוג. רוח הקודש מתקשקש לפניו כזוג. למה קוראים לדבר הזה שלוחצים עליו פעמון? זה בכלל לא פעמון. כי פעם על הדלתות היה פעמון. מזמן אין פעמונים על הדלתות, אבל הדבר שהיה עושה פעם רעש היה פעמון. פעמון זה מלשון פעם. פעם הפעמון היה עושה רעש. למה? משום שפעמון זה לא כלי נגינה. אני מכילה, לא בקיא בזה, אבל אין פה אף אחד שלמד לנגן על פעמון. משום שפעמון אין תווים. פעמון זה לא כלי מתוכנן, זה כלי שמשמיע צלילים מאוד ערבים. מאוד ערבים. אבל זה הרעיון של פעמון, עצם המציאות שלו, זה מהצד. זה אגב אורחה. זה בלי לשים לב. פעמון הם קושרים לצווארי עיזים ופרות. ועיזים ופרות הם לא למדו תואר שני במוזיקה. הם פשוט הונחות. וזה שהם הונחות, תוצר לבן של ההליכה, זה הנדנות של הפעמון. הפעמון פוגע בענבל או בזוג, ומשמיע צלילים עם המתכת. עשויה היטב, זה משמיע צלילים מאוד זקים, מאוד עדינים, מאוד צלולים ושובי לב. אבל זה לא סימפוניה, אין שם מלודיקה והרמוניה. יש שם פעימות כאלה, כשאתה מזיז משהו, אם מחובר פעם דלת, פעם רצו לדעת שמישהו נכנס לדלת, היו תולים פעמון על הדלת. וכשמישהו פותח את הדלת, אז הוא שום את הפעמון. אף אחד לא לוחץ על הפעמון. הפעמון זה לא יעזור שתלחץ עליו. תלחץ עליו מחר, זה לא יקרה לו פעמונה שמית. אבל אנחנו, נכון כמו שאנחנו מדליקים את האור. אם אנחנו מדליקים את האור, לא כדי שמישהו פה ייקח גפור וידליק את האור, נכון? אבל פעם, במשך תקופות רבות, בשביל את אור, היינו צריכים להדליק, ליצור דליקה. מזמן אין לנו פה דליקות בתקרה, מזמן יש פלורסנטים, רק המילה נשארה. אז ככה גם בפעמון. פעמון, אני רוצה להגיד, זה תופעת אגב. זה לא מתוכנן. רוח הקודש לא יכולה לקשקש את עיניו כזה. שמשון זה איש כזה מוזר מאוד, קשה מאוד מאוד להבין אותו. רוח הקודש אצלו, זה בא לו בלי לשים לב. הוא לא משקיע בזה, הוא לא עמל על זה, הוא לא בונה את זה, סליחה. זה חלק מהפעמון. אני מחבר את זה עוד מעט. אז יש פה, זה לא מסתדר ביחד. תחיל רוח השם לפעמור, לפעמור אפשר להבין כמו, אני לא חושב שבתיפהם רוחו של פרעה, הכוונה שהיה פה איזה משהו. תיפהם רוחו היא מאוד מאוד מפריעה, משהו מאוד בלבל את זה. אבל אצל שמשון זה באמת פעמון, רוח הכל קשה את החלף כזאת. יש פה מדרגה ששאר הנביאים, אני חושב, אני לא יודע אם שמובן אם שמשון שנייה מחבא את זה, מחילה. אני אומר שנייה, זה ייקח לי דקה, אני אומר דקה, זה ייקח לי... אני לא חושב שאפשר להשוות את שמשון לאיזשהו מושיע אחר, לאיזשהו מנהיג אחר, לאיזשהו מלך אחר או איזשהו נביא אחר. וזה לא רק בגלל הפסוק שאמרנו, אני חושב שהכל נמצא בפסוק הזה בתוך השבוע השמיעה. אבל האישיות, הפשט של הפסוקים, החוויות ששמשון עובר, הדברים שהוא נפגש איתם, זה לא קשור לאף אחד אחר. זה מישהו מיוחד במינו שככה הפסוק מגדיר אותו, ככה הגמרא מבינה את הפסוק הזה. רוח הקודש אצלו זה נוזל לו מהצד. כמו שעז הולכת במשעולים והפעמון זה מהצד, מדנדן גם פעמון. זה האיש. והאיש הזה, אני חושב, מאוד מאוד מסביר את יצחק. אולי אני אכנס קצת לפרק י' ונראה הוכחה הרבה יותר טובה.
לחיוב זה ככה? כאילו, לדברתו, לראות כמה...
שרוח הקודש מפעמת בי? חבל הזמן. לא מתאים לך?
אני לא מתייחס על זה.
עוד מעט נראה. זה חיוב. מה זה חיוב? כאילו, מי אני בכלל שאני מדבר על זה? מי אני? אני אומר שרוח הקודש זה אנשים גדולי הדורות שאנחנו מכירים באלפיים שנים האחרונות שהתמסרו כל ימי מקדושה. יחידי יחידים אמרו עליהם שמגיעו רוח הקודש. ושמשון רוח הקודש זה... הוא לא סופר את זה. זה נוזל לו מהכיסים. משל מה? על שופטים כתוב ותהיה עליו רוח השם והיה כמו משיעת ישראל לפני שיפתח, לפני שנותנים מגנז יוצאים לקרב אז יש להם איזו התעוררות מיוחד של רוח השם שמושים את ישראל פה הוא מסתובב שם באמצע רב בשביל מה? בשביל מי? סתם? כמו פעמון סתם? זה נשמע הרבה יותר מחיוב, זה נשמע מרגע שלא מעולם הזה. אבל בואו נראה פסוק י' נקרא קצת פסוקים ונראה דוגמה שתמחיש את הדברים הרבה יותר. וארץ שמשון תמנתה וירא אישה בתמנתה מבנות פלישתים. בפרשת השבוע יהודה עלה לתמנתה, שמשון יורד לתמנתה, זוכרים את רש"י. הוא ראה שם אישה, ויעל ויגיד לאביו ולאמו ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים ואתה קחו אותה לי לאישה. והיום אלו אבי ואמו, זה פעם השנה שהם מדברים ביחד, נכון? תמיד הם היו, כל אחד דיבר בקול אחר. עכשיו כתוב היום, במקום ויאמרו. הם היו בשניהם בכזה הלם, בכזה שוק, שמדברים כאילו זה איש אחד. האם בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? כמה, השתגעת? הוא לא חי בברוקלין? הוא חי בנחל ישראל? הוא הולך לקחת גויה? אומר הרמב״ם, נכון, שאל תדמה בעיניך שנשים שלקח שמשון גויות אלא התגיירו, נכון? נבדוק את הבחורה בהמשך ונראה שהיא לא הקפידה בדיוק על קלח כבחמורה. והיא גם לא הקפידה על חמורה כבחמורה, לא בכיוון בכלל. אז זה לא מתווכח עם הרמב״ם. היה גיור, אבל היה גיור ממש מסובך. קשה לזהות פה את הפסוקים במקום. בכל אופן, אבא שלו ואמא שלו בהלם. מה, עם גויה אתה הולך להתחתן? עם גויה? פה זה נראה שהיא לא מתגיירת. האם בבנות לכם כל עמי אישה? כלום לא מצא אותה? אומר שמשון אל אביו, אותה כך לי פקודה, כי היא אשרה בעיניי. שזה טיעון רציני מאוד, אבל יש לנו כתוב אצלנו בתורה, הקדושה שלנו, ולא תטעו אחריהם אחרי חייניכם, אשר אתם, סליחה על המילה, זונים אחריהם, אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום, נכון? זה שמשהו ישר בעיניך, זה עוד לא אומר, למה? אם אתה רואה אישה וישרה בעיניך, אז יכול להיות שאשתך, ויכול להיות שמה? שזה שטן של יצא הרע, מכוער וסדומי תקף אותך. זה שמישהו רואה אישה ונמשך אליה, זה לא הוכחה לשום דבר. זה אפשרי, כן. צריך לבדוק. אבל למשל, אם תגלה שהיא פלישתית, אז תזיז את העיניים שלך, בסדר? תזיז את העיניים שלך קודם, תבדוק מהי, ואז תחליט מה קורה. לא בטוח שכל מי שישרה בעיניי, וכל מה שטעים בעיניי, וכל מה שבא לי, יהיה זהירות במסיעת שלנו, אנחנו לא משהו כזה. אנחנו פה בגן עדן, אולי כל מה שישר בעיניי היה טוב, אנחנו לא בגן עדן. אז מה זה כי היא ישרה בעיניי? זה טיעון מפלצתי. הוא הולך להתחתן עם גויה, נזיר אלוקים, כי היא ישרה בעיניי. אז אני מסכים אולי, אני מסכים אולי, לא אולי, רק מה שגייר גייר. אבל בכל זאת זה נראה כאילו, תראו בהמשך, זה לא... זה לא מי שבאמת רוצה תורה מצוות והוא הכינו אתה, זה מישהו שמטרה במסוימת, פסוק ד' ואביו ואמו לא ידעו, כי מאדוני, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת היו פלושתים מושלים בישראל. מה הכוונה של פסוק ד'? מה אבא שלו ואם אתה לא ידעו? יש שתי אפשרויות לקרוא את הפסוק הזה. יש פרשנות שמסבירה שבעת היו פלישתים מושלים בישראל, יש, ראיתי אנשים שמסבירים שלשמשון אין ברירה. האישה הזאת מעניינת את שמשון כקליפת השום. ממש זו האישה האחרונה לאדמות שרוצה להתחתן איתה. אין לו ברירה. הוא מחפש טוענה מעת פלישתים. הוא רואה את המצב של עם ישראל. הוא רואה איך עם ישראל שסוי ובזוי. הוא רואה איך על אדמת הקודש פלישתים מושלים בנו בצורה מאוד מאוד אכזרית וקשה. ואין לו מה לעשות. אם הוא יתחיל להקים מחתרות, אם הוא יתחיל לנהל מלחמת גרילה, הפלישתים ינקמו. אנחנו נראה בהמשך באיזה שפל, באיזה כניעה עלובה, בני יהודה נמצאים לעומת פלישתים. אם שמשון יחסל איזה עמדת משמר פלישתית, פלישתים ינקמו בנו נקמה כזאת אכזרית וכואבת. הם לא כפופים לא לאמנת ג'נבה, ולא לבית המשפט העליון בהאג, ולא לשום חוקים בינלאומיים. ממש לא. אם מישהו יעיז ברחוב הישראלי לפגוע בחיי הפלישתי, הנקמה תהיה נקמה שרק השטן ברא אותה. זה הכידונים שעליהם נשאר השלטון הפלישתי. אז שמשון לא יכול לעשות כלום. אז הוא מתחמן. הוא מצא תרגיל. שמשון מתחיל להתעסק עם בנות פלישתים. הוא משחק אותה כמו בריון הקסקסים של הכפר. וזה מישהו שמתאהב מבנות פלישתים, וכל פעם הוא לוקח כל התאהבות כזאת כבסיס לסכסוך מטורף על כלום. אף פעם אין לסכסוכים של שמשון עם פלישתים, תבדקו בספר, אף פעם אין לזה איזה רקע אידיאולוגי. אף פעם אין לזה איזשהו קשר לכבוד ישראל, לחירות ישראל, למלכות ישראל. כל המריבות שיש לשמשון פלישתים, כל הנקמות זה על רקע, איזה מין סליחה שאני אומר את הדימויים האלה, איזה בריון מפחיד שדרכו לו על הכבוד והוא מתחרע. הוא עושה להם את תחרות על החידה שלו, והוא מפסיד בחידה, הוא הולך רוצח 30 פלישתים נותן את השמלות. כל פעם נקמות על תעשו לי, שעתו לי, אכלו לי, וככה הוא נכנס לפלישתים. איך זה עוזר? זה מה שרוצה לשאול, איך זה עוזר? מה רצית לשאול?
לפי הפירוש הזה, הוא מבקש, מי הנושא של המסוכן?
לפי הפירוש הזה, אתה צודק, שמשון זה הנושא שלו.
השם כתוב לפני, בשם השם.
כן, זה מיית השם, השם כיוון אותו כך. אתה צודק, אני לא מסכים את הפירוש הזה. אני מסכים איתך. אבל זה פירוש חשוב שמופיע בהרבה פעמים, ולכן חשוב לי להתחיל איתו, וחשוב לי להראות למה חז"ל לא חושבים כמו. זה פירוש יפה גם.
מי אומר אותו?
אם אני אפקח, מה אני אגיד מי אומר אותו? שם כל מיני כיוונים שאני אשמע אותו. בית המדרש מסתובב, הפירוש הזה הוא הפירוש שמסתובב הרבה פעמים. אתה רוצה שאני אגיד לך שם? מוישה זוכרי, מה? אם אני הייתי מחזק אותו, הייתי מבקש אותו. אני חושב שמר, אני מצטרף מאוד למר שבפשט המילים מעת השם הן נתקעות פה קצת. אביו ולא ידעו כי מהשם עם זה ששמשון הולך על הכיוון הזה. זה סוג של רוח הקודש, כך הוא עובד, כי שמשון מבקש אותו למעט פלישתים, שמשון מבקש. וזה הדרך, זה הדרך. איך זה עוזר לעם ישראל? זה עוזר לעם ישראל מאוד. משום שעד ימי שמשון, יהודי או ישראלי זה מישהו כוכב כזה. מסכן כזה, עלוב כזה. ופלישתי זה אחד כזה עם חזה נפוח. והדימוי העצמי של כל ילד בהתיישבות הישראלית הוא של אלבון פנימי, של נחיתות קומה. אחרי שמשון הסיפור משתנה לגמרי. אחרי שמשון כל ילד ישראלי חולם להיות כמו שמשון. וכל ילד פלישתי חלומות הבלעה שלו שעוד ישראלי אחד כזה, כמו שמשון יבוא לבקר אותם. ככה אמהות הפלישתיות הפחידו בטח את הילדים שלהם כשלא רוצים ללמוד את האוכל. כשהם אמרו שיחזרו מאוחר בלילה. אז זה משנה, שוב, בפועל, פנים אל פנים, לא קרה פה כלום. אבל בפועל, מאזן הכוחות במחנה ישראל, במחנה פלישתים, משתנה לחלוטין. לי הקטן, אני מסכים מאוד עם זה שהמילים מהשמי הם קצת מורכבים בקריאה הזאת, אבל לא מפה אני יוצא מחז"ל. יש אחת הגמרות הכי קשות בעולם, אני חושב, מועד קטן, דף י"ח עמוד ב', אמר רב משום רבי ראובן בן יצטרובילי, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מהשם אישה לאיש. מהשם אישה לאיש הכוונה שאתה מתאהב באשתך, תבדוק עם השכל, כן, אבל אחרי זה תגיד, רגע, אולי יש עוד 10 כמוה. אולי אני סתם באיזה גיל, אולי לא ידעתי עליה שהיא אוהבת שוקולד, אולי זה. זה שבני זוג החליטו להתחתן זה מעלה סימני שאלה, אולי במקרה, ברגע הזה פגשת אותה, פגשה אותך, היה נחמד. אבל אורך ימי, מי אמר זאת אשתך? אז גמור אומרים, מהשם אישה לאיש. מהשם אישה לאיש, זה שבני זוג החליטו להתאר אחד לשני ושניהם הסכימו, שניהם רצו, זה ביטוי למשהו נבואי, פנימי. זה מהשם. למה דווקא היא ולא אחרת? זה מהשם. מהשם. למרות שיכול להיות שתפוגש את השנתיים קודם, זה לא היה קורה, כל הקושיות הן טובות, וזה מהשם. יש שלוש הוכחות, הוכחה מהתורה, הוכחה מהדין, הוכחה מהכתובים. הוכחה מהתורה, והיה לבן ובתולה, ואמרו מהשם יצא הדבר. מה ההוכחה מהדין שמהשם ישאל איש? הפסוק שלנו. ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. אז ברור פה שהגיבור של פסוק ד' הנושא של פסוק ד' זה השם. מהשם ששמשון יימשך לפלישתית הזאת. היו המון נשים בבנות ישראל, למה שמשון מתאהב דווקא בפלישתית הזאת? ולמה הוא חושב שהיא זאת שתהיה לאישה? זה מהשם. זה משהו נבואי. זאת האישה שאלוקים ברא לשמשון. שורש נשמתו של שמשון זה הבחורה הזאת, שאנחנו אפילו לא יודעים את שמה, וכנראה שמה לא מעניין אותה. חוץ מזה שתפקידה בעולם היה לגרום לשמשון להתחתן איתה. אבל שוב, זה לא איזה קפריזה, לא תאווה או יצר. מהשם, מהשם מבקש את העולם מאת פלישתים, לא שמשון. שמשון לא עושה פה תרגילים. אומרת הגמרא, תנו רבנן שמשון בעיניו מרד, שנאמר ויאמר שמשון אל אביו אותה כך לי כי ישרה בעיניי, לפיכך ניקרו פלישתים את עיניו. אומרת הגמרא, והכתיב ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא. אבל זה מהשם, מה אתם רוצים? עונה הגמרא, כי אזל מי הבתר ישרותי אזל. הוא עשה את זה בגלל שככה העיניים שלו אמרו לו. התשובה לא מובנת, נכון? למה זה לא טוב? למה נקרו אותו עיניים? אבל לפני זה, ברור ששמשון הולך אחר עיניו. אמרה בסתה אומרת, שישה נבראו מהם דוגמה של מעלה. כל אחד משהו אחר, שאול בצווארו, אבשלום בשערו. שמשון בעיניו. שמשון הוא נביא מסוג אחר, אחר, אחר לגמרי. משום שנביא זה אדם סופי, אדם שפוגש את האין סוף. אמת אלוקית חודרת לו לתוך התודעה. מוח אנושי פתאום חי את כל מרחבי האמת האלוקית. הוא אומר מילים ששלו שלו, הוא אומר מילים של אלוקים. שמשון הוא נביא. הוא נביא מסוג אחר לגמרי. הוא לא נביא בדיבורים. כמעט לא דיבר כלום כל ימי חיו. הוא לא נביא בהגיגים, הוא נביא בבשר. הבשר שלו, השרירים שלו, הגוף שלו. הגוף שלו הוא גוף נבואי. מה שקורה בגוף שלו לא יכול להיות מוסבר בשום אופן טבעי. שום מכון כושר לא יכול לאפשר לשמשון לשסע גור עריות. אתם יודעים מה זה? הוא שיסע את גור עריות כשסע גדי. אתם יודעים מה זה? לשסע גור עריות כשסע גדי. אני מכילה, אני לא מעליב פה אף אחד. אין פה אף אחד בחדר הזה שמסוגל לשסע גדי. סליחה שאני אומר את זה. ושעשה הגדי זה לקחת אותו ויקרא אותו לשניים. ככה. אם תסכים רציני, תעבדו, תשחיזו אותה, תשפשפו אותו, ויש סיכוי שתחתכו אותו. גדי זה לא... אדם מה, אם מישהו ינסה לעשות זה ל... קיצור, זה לא עובד. גדי לא נקרא ככה. בטח שגפיר הריות לא נקרא ככה, מעבר לזה שאריה גם מנסה לתקוף אותך ולא מנסה. בציורים זה מסופר כאילו פותח לו את המלטעות. במפרשים יותר נראה שהוא קרא אותו מהרגליים, מפריד לו את הרגליים. קרא את זה לשתיים, אין אף נס, אין אף מכון כושר בעולם שיאפשר לך לשאת את שערי עזה על כתפיך ולהביא אותם עד לפה עד מחברון. זה לא קשור לשום קשר, שום אפשרות פיזיקלית שהחלבונים והשרירים שלנו יצליחו לסחוב טונות רבות של סלעים. זה לא הולך. זה, אין את זה הסבר גופני, זה לא זה בריון נורא נורא נופי. אי אפשר ללמוד שמשון בגובה העיניים בקיצור. הנס חי בו בפועל, אלוקים מדבר דרכו, יש בו משהו אלוקי, רק זה לא במילים. מעט מעט מאוד מילים יש, וכמעט כל מה ששמיון אומר זה בדרך כלל תפילות, כשהוא מדבר עם אלוקים. או עם פלישתים, מעט משפטים. הוא חי בעוצמות שאנחנו לגמרי לא מכירים. מה שפועל בעורקים שלו, נזיר אלוקים, ברור, הרי כשגזרו לו את השערות נעלם כוחו, אם זה מכון כושר, מה זה קשור לשערות? זה לא רלוונטי בכלל. שמשון הוא מין מישהו כזה, כך אומרים לי הפסוקים, וכך חז"ל אומרים את הפסוקים, שהוא חי, הוא מישהו מעוד 3,000 שנה שבא אל תוך ההיסטוריה. הוא מישהו כבר מהעולם המתוקן, מהעתיד לבוא, מזמנים שבהם לא יקראו יותר את הפסוק ולא תדור אחרי וכן אחרי אני חמשת המזל וחמי. שמשון בא מהעולם הבא. איזה נשמה כזאת של אחרית הימים, הרבה אחרית הימים, הרבה אחרית הימים, כשהעולם כבר, אתם יודעים שהתורה לעולם לא תשתנה. אף פסוק אחד לא ישתנה, אז מה אמרתי שלא יקראו את הפסוקים? ושאנחנו נשתנה. אנחנו מאוד מאוד נשתנה. התורה זה אמת אלוקים שלא משתנית אלינו, ואם אנחנו נהיה אחר לגמרי, והעולם יהיה אחר לגמרי, העולם יעבור שורים כאלה פנימים שמילה התורה תיפגש. אנחנו נהיה שורים, ולכן המפגש יתרקם בסופו של דבר בצורה אחרת. שמשון הולך אחר עיניו, כי זה התפקיד שלו. כשאני רואה מישהי מנו פלישתים, אז אני קודם כל משתדל לראות אותה, ואני מזיז את המבט, ואם נכנסו לי מחשבות לא טובות, אז אני צריך לעסוק בתורה, נכון עם חס וחלילה כדי להילחם מחשבות לא טובות. שמשון, אין אצלו דבר כזה מחשבות לא טובות. הכל אלוקי. הכל, הכל, הכל אלוקי. שמשון, בגלל זה רציתי להגיד שהוא מאוד מאוד דומה ליצחק. זה בכל ההיסטוריה שלנו נחשב רק שני אנשים כאלה. שני אנשים שחיים בתוך העולם הזה פיזית בינינו, אבל הם גם לגמרי לא מפה, או שאפשר להגיד הם היחידים שמפה וכל השאר לא מפה. שמשון ויצחק, אולי תמצאו עוד מישהו כזה, נדירים מהאנשים האלה, הם חיים את העתיד לבוא בהווה, הם חיים את העולם דרך העיניים האלוקיות. אין פער בין העיניים שלו לעיניים של שם השם. ולכן באמת קמו עיניו של יצחק וקמו עיניו של שמשון, משום שהעולם הזה הוא קטן עליהם, נכון? ושני אנשים כאלה, כולנו נאבקים בעולם הזה כדי לתקן אותו, כדי שהעולם הזה לא יפיל אותנו. הם, העולם הוא כבר כולו מתוקן. יש הבדלים אדירים בין שמשון ליצחק. משום שיצחק, הוא נראה אחד שלא עושה כלום, ושמשון נראה אחד שעושה כל כך הרבה. נכון. נכון, בוודאי שהם לא אותו דבר. אבל יש בהם איזו גרעיניות מסוימת שמצמיחה את אותה הופעת חיים, שמצמיחה את אותו שורש, שורש שגורם לאנשים להתנהג בצורות אחרות לגמרי. אבל זאת האמת. יש פה מישהו שהוא לא מכאן, יש פה מישהו שלא רואה את העולם כמו שהיצרים הקטנים שלנו רואים. ואם הוא רוצה פלישתית, זה בגלל שהשם רוצה. שמשון רוצה את מה שהשם רוצה. שמשון לא רוצה מה שהשם לא רוצה. הוא ויצחק. שניהם במקום הזה, ונגיע בהבדלים, בטח שניגע בהבדלים. כן.
זה הגבורה שהם יחסים לשניהם?
יצחק זה גבורה שאתה יכול להיחס שם, איפה? שמשון הגיבור, לא תמיד. מי אומר שמשון הגיבור? ביידיש אומרים. אבל יש ביטוי כזה גם בחז"ל? שמשון הגיבור? בגן אמרו לנו שמשון הגיבור. מישהו זוכר מקור כזה? טוב, אם עם ישראל אומר שמשון הגיבור, כנראה שיצחק זה ודאי גבורה. לא חשבתי על זה, יכול להיות. ודאי זה בעומק נובע מהמד הזה. כן.
עצמו ידע שזה מהשם, או שרק רק אבימו לידו, הוא ידע או שהוא ממש מרד בעיניו?
הוא לא מרד.
מה
הרב? זה נסביר כשנגיע לשם. כשנגיע למקור עיניים, ננסה להסביר. הוא רק דבר השם. אין לו שום דבר בחיים חוץ מדבר השם. החיים שלו, החלבונים שלו, הפחמימות שלו, השרירים שלו, זה דבר השם. מה שהרב כותב, רוח לא עתה על גבי שרירים שזופים. זה לא מי שמרים שקול במכון כושר. זה קדושה מאוד מאוד עילאית, שבסופו של דבר מגלה שגם הבשר הישראלי, הוא לוחות הברית, זה יעקב אבינו גם, טיעונים יעקב אבינו. כתוב עליו בפרשת ויחי, זה עוד לא הפרשה, אבל אפשר להגיד את זה שהוא מסכל את ידיו, כשבנימין דיברתי על זה, נכון, כשיוסף מגיש לפניו נשבת אפרים, אז הוא מסכל את ידיו, ומניח את ימינו על ראש הצעיר. אז ביג שיוסף יתמוך יד אביו, נדרש, אומר ליוסף, ידו של עמוד העולם אתה מנסה להזיז, הידיים של יעקב, תביא 800 בולדוזרים, לא יזיזו לו אצבע. כי זאת אצבע, אבל באצבע של יעקב, זה בית, אצבע של בית המקדש. זה גוף שהוא כולו אלוקי. מה פה שידע שהוא אלוקי, זה כאילו אינפורמציה, השאלה שלך כאילו מבססת את זה, זה מידע שגילו לי או לא גילו לי, אבל זה לא ברמה הזאת. זה הוא חי את רצון השם, הוא כולו חי את רצון השם. אין לו בחייו, זה לא גילו לו, לא, זה לא גילו זה. כמו שאתה עושה, רוצה מאוד מאוד לעשות מעשה טוב, אז אתה אומר, אתה יודע שאתה רוצה לעשות מה שהשם רוצה, זה שאתה יודע לעשות בצורה רצון השם, זה רצון השם חיים בך, רצון השם חיים בך. אם אתה רוצה מאוד ללמוד תורה, אתה רוצה מאוד ליפה, אתה רוצה מאוד לעשות חסד עם משהו, רצון השם חיים בך, אם כתבו איזה שלט, לא כתבו איזה שלט, דבר אחר. הוא הולך אחר עיניו. זה נראה כאילו אין פה בחירה חופשית, יש פה אמת, יש פה ברור, יש פה בהירות. כתוב במגילת רות, שבועז אומר לרות, עינייך בשדה והלכת אחריהם. אז חכמי הסוד אומרים רמז למלך המשיח, רמז למגמה העתידית, שבעתיד לבוא, נלך אחרי עינינו, עינייך בשדה הלכת אחריהם. אבל שמשון שחי קצת אחרות, הוא חי שם. הוא חי שם, תראו, הוא חי שם כשהעולם לא חי שם. אני חי שם והעולם לא חי שם. כל הרשימה של ששת הדמויות האלה, שמיינו דוגמה של מה, אולי נציין אותה בשיעור הבא, אז בסופו של דבר הם כשלו. גם שאול המלך נפל על חרבו. הם כשלו בדיוק באותו כוח. זה שהעולם לא נמצא שם, זה שהעולם רחוק אלפי שנים למדרגה הזאת, בסופו של דבר יוצר בעיה גם בהם. אז נוצר איזה כישלון. אם נקרא לזה כישלון. מי אמר שזה כישלון, לא כל דבר כואב הוא כישלון. בשכר העין אחת שנקראו לשמשון, נקמה נקם אחת משתי עיניי, אז הוא קיבל כוחות אדירים מכל מה שהוא לא אי פעם. אנחנו ננסה להבין פעם איזה עוצמות הוא היה נדרש בשביל להפיל את הארמון הפלישתי הזה, את בית דגון על אלפי יושביו. זה לא היה דבר של מה בכך. המילים האלה זה מילים שאנחנו משתמשים בהם. אבל שמשון חי שם. שמשון זה מישהו שכמו שאבא שלו מנוח טעה וביקש לדעת מה קורה למה, זה יגדל לבד. זה רווק עצם החסדה נתיך, אתה לא צריך לחנך אותו. לחנך אתה צריך אחד שמתלבד פה, מתלבד שם, אתה צריך לסבור לו מה טוב, מה. שמשון תן לו. תן לו, הוא עמוד אש של קדושה, של נבואה, עליונה, בלי מילים. לא צריך, זה הרבה יותר גדול ממילים. זה כמו הבדל בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים. נביאים ראשונים זה בלי דיבורים, כמעט כולנו פה דיבורים, נכון? שמשון, אהוד, ברק, יפתח, שמואל, שאול. אין לנו יותר מדי נאומים, כמה שאול דיבר בחיים שלו. הנבואה, התורה בנביאים ראשונים היא בעצם ההיסטוריה, החיים שלנו זה תורה. בנביאים אחרונים זה יותר נאומים גדולים, מעוררי השראה, מרוממים כאלה, זה עדיין נבואות. בוודאי. אז הוא גם בתוך הנביאים הראשונים מתנשא כאיזה עמוד אש, ומפה אפשר לנסות להבין את הקשר בין יצחק לבין שמשון, ולהבין למה דווקא, אני יודע כמה דקות יש לי, זה עד חמישה בדרך כלל, אני אנסה להתחיל, למה דווקא בהם כל כך חשוב הקשר בין האבא לאמא? למה בשניהם חזם מלמדים אותנו, הפסוקים מלמדים אותנו ששלום בית בין ההורים שלהם הוא קריטי, הוא קריטי. תראו, אני אגיד את זה קודם כל בתור סימן, אחר כך ננסה להסביר לנו את הסיבה. בשביל לגדל ילדים כאלה, שמה? שהאמונה שלהם בהשם צומחת אצלם בטבע. זה לא ילדים דתיים, בסדר? סליחה שאני אומר את המילה. דתי, המילה דתי היא מילה ממגילת אסתר מופיעה, נכון? דתיהם שונות מכולם, ואת דתי המלך אינם עושים, מי שזוכר את זה קודם? את המילה דת? יש דת למו, הדת ניתנה זה במגילת אסתר, בסדר, אני מדבר לפני מגילת אסתר. יש דת למו, יש כאלה שחזל תרקו את זה לשני מילים, יכול להיות שזה היה כמה. מפשטות המילה דת היא מילה שהגענו מהפרסית. והיא מילה מאוד חשובה, היא מילה מאוד דומיננטית בישר שאנחנו דתיים. מה זה דתיים? הדת שלנו היא דת האמת, כמו שהמסיעד יגרון והרם הקודם קודם. הדת זה ספר חוקים. דת זה ספר חוקים. ואדם דתי פירושו של דבר אדם ששואלים אותו מה אתה עושה, אז הוא אומר אני מתכופף לספר חוקים. זה מה שאני עושה. לפעמים מה שכתוב בספר החוקים נחמד לי, לפעמים הוא לא נחמד לי. אני מקבל עליי עול מלכות שמיים. זה אדם דתי. קשה להגיד על שמשון שהוא היה אדם דתי. קשה מאוד להגיד. קשה להגיד בכלל על אנשי התנ"ך שהם היו אנשים דתיים. הם היו אנשים אמוניים מאוד. וברור שאהבת אלוקים ויראת השמיים שלהם ואהבת התורה מילאה את כל ישותם ברמות מאוד מאוד מאוד. לא בגלל שהם מצאו איזה סעיף כתוב באיזה מקום. כן, הם גם מצאו סעיף כתוב באיזה מקום. עוד לא הייתה תורה שבעל פה כמעט. כמעט לא הייתה שום תקנה, כמעט לא הייתה שום גזירה. איזה תקנה הייתה בימי שם? גזרו על האיחוד של פנויות בזמן אמנון ותמר, גזרו על נטילת ידיים בזמן שלמה המלך, כמעט לא גזרו גזירות. אנחנו רואים בו בתורה בדורות, שתורה שבה קיימת כפרשנית של התורה שבכתב, אבל כמעט בלי הסייגים. והתקנות שאנחנו מכירים מאחר כך, והאיסון דה רבנן, כמעט בלי זה. זה ודאי אנשים שהם שוקקי אלוקים, מתגעגעי אלוקים, עם כל החיים שלהם תורה, אבל המונח דתי הוא מונח הרבה 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 פחות דומיננטי בכלל בשיעות שלהם. אנחנו רואים בדורות שאיבדנו במובן מסוים את הקשר נשמתי, ולכן אנחנו מתאמצים יותר ויותר להקשיב להם מה כתוב בספרים, מה אמרו הפוסקים, מה דייקו פה ומה דייקו שם, וזה תפארתנו ברוך השם. אנחנו גאים בזה. כמו אדם עיוור שהולך עם מקל, כל הכבוד לא הולך עם מקל, יותר מקל תיכנס בתוך המסית הראשונה שתעבור שם. אנחנו מתמודדים עם החולשה שיש, אנחנו מאמינים שאנחנו נצא ממנה, שאנחנו הולכים בחושר, אנחנו אירוע גדול בעזרת השם במהרה בימינו. אבל גם מה שמאפיין את יצחק וגם מה שמאפיין את שמשון, שקשה לקרוא להם דתיים. כי הם רצון השם. רצון השם חי בהם. הם לא רוצים, הם לא רואים שום דבר לא כמו שהיה. אנחנו צריכים להיות דתיים כי אנחנו לא סומכים על הרצון שלנו, אנחנו לא סומכים על העיניים שלנו. משום שהרצון זה הלב והעיניים זה העיניים, ועל זה כתוב ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הרצונות והעיניים שלכם, אשר אתם זונים. לא תמיד אתם זונים אחר, לפעמים אתם זונים אחריהם. לכן אל תראו בזה מורה דרך, תראו בזה אופציה שבזהירות תבדקו אם היא נכונה או לא נכונה. אבל יצחק ושמשון הם שניהם, שוב, זה אנשים עם היסטוריה מאוד מאוד שונה. הוא אקטיבי מאוד ופסיבי מאוד, ככה נראה. אבל הם שניהם חיים במקום הזה. אני חי בכל העוצמה של המילה חיים. בכל המילה של העוצמה חיים. ושם השם דובר בי, ובשביל לגדל ילדים כאלה, בוא נסתפק בינתיים בסימן. בשביל לגדל ילדים כאלה צריך ש, ככה רואים פה בינתיים, בלי להבין, שמערכת היחסים בין ההורים, דרך כלל מותר שיהיה ויכוחים. זה גם מאפיין את ההורים של יצחק ואת ההורים של... את ההורים של יצחק לא, את אשתו של יצחק. ההורים יכולים להיות שונים לגמרי. מנוח ואשתו הם אנשים שונים לגמרי, זה לא מפריע בכלל. הם לא צריכים להיות אותו דבר. אבל אסור לפגוע בכהוא זה באמון שביניהם, נכון? אם המלאך עושה כאלה להתאים, הוא סתם מגשים תפילה וסתם משנה את התפילה וסתם אומר דבר לא נכון, זאת אומרת שאם יהיה איזו פגיעה מיקרו-מיקרונית במערכת האמון שבין מנוח לאשתו, עם כל ויכוחים זה לא פגיעה באמון. וזה שהוא חושב שהיא לא מבינה בזה, ושהיא חושבת שהיא לא מבין בזה, וזה שהיא חושבת שהוא עקר, זה ראייה אמיתית ואובייקטיבית, זה לא קשור. כשאתה מכבד את מישהו אחר, אתה לא חושב שהוא מושלם. מהפך, אתה... אחרי זה אין לך הזדמנות באמת לכבד אותו, לקבל אותו, להביא את זה שאתה שמח בו. אם יהיה איזה זיק של פציעה באמון של שניהם, אז נשמות כאלה לא יופיעו. כדי, אני מסתכל על זה פה בתור בינתיים, רואים שזה ככה. אני עוד לא מסביר. כדי לגדל ילדים מאמינים, כדי לגדל ילדים שהם לא רק דתיים, אלא גם האש האלוקית חיה בקרבם, אז תנאי היסוד יוצא פה מהפסוקים, שמערכת היחסים בין ההורים הרבה לפני שהם התחילו לחנך. אנחנו מספקים מאוד אם חינוך יכול להביא לתוצאות כאלה. זה לא משנה לאיזה תלמוד תורה הם שלחו אותו, אני לא בטוח באיזה תלמוד תורה למד שמשון. זה לא משנה כמה דפי גמרא הוא יודע, וזה לא משנה כמה הרגילו אותו לסדר יפה את החדר. זה חשוב, הכל חשוב. אבל קודם כל, הבסיס לכל, זה הופעת השכינה בבית. איך? דרך הכבוד והאמון של אבא ואמא. בשביל לגדל ילדים כמו שמשון וכמו יצחק, אלוקים משנה את האמת. אומר דבר שהוא, יש פה משהו פי מיליארד יותר חשוב. כי אם חס חלילה האמת הזאת תופיע, אז היא לא תאפשר ליצחק להיות יצחק, היא לא תאפשר לשמשון להיות שמשון. למה? זה אני כבר לא אצליח, אז בפעם הבאה בעזרת השם, כל טוב.